יום רביעי, פרשת שלח. שלום וברכה, ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם טלפון מפתיע מעולם האמת, דברים נפלאים שפרסם הרב ברלזון לפני שנים רבות. עם דמדומי ערב יום הכיפורים, תשנ"ז, נפטר הרב החוסי את רבו זנביל גרטנר, זכרונו לברכה. הלוואה שלו התקיימה במוצאי יום כיפר. למחרת סיפרה הבת שלו, הגברת אייכנשטיין, כדברים האלה. זאת אומרת שהיא חלמה בלילה האחרון שנמצאת במכונית, מצלצל הפלאפון, היא עונה לשיחה, ועל הקו היה לא פחות ולא יותר אבא זכרונו לברכה. בשעת מעשה, בחלום, שכחתי שהוא נפטר. שמחתי לשמוע את הקול שלו, לדבר איתו. התעניינתי בשלומו, שאלתי אם הוא צריך משהו. הוא לא התייחס לשום דבר, הוא רק שאל שאלה אחת. מה עם הטליס שלי? מה יהיה עם הטליס? מה יהיה עם הטליס? ובזה הסתיים החלום, שהיה נשמע כחסר משמעות. אבל אחד הבנים, הרב הגאון רב דב בר, שליטה, פנה לאמא שלו, הוא התעניין, עם מי זה טלית קברו את אבא. אז סיפרה, שבתקופה האחרונה הוא רכש לעצמו טלית חדשה ויקרה, אבל היא הייתה כבדה ולא נוחה. וכיוון שכן, אז הוא השתמש עם טלית שהייתה שייכת לחתן שלו. הרב הגאון רב אהרון אונגר שליטה. טוב, כשהתארגנו להלוויה, חיפשו את הטלית החדשה לקבור אותו בה, אבל בלחץ הזמן לא הצליחו למצוא אותה, ובמילא באופן טבעי השתמשו עם הטלית שהוא בעצמו השתמש בה, שזה בעצם הטלית שלו שאתה שייכת לו לחתן שלו, הרב הונגר. כיוון ששמע את זה הבן, אז הוא נזק, יוצא שאבא נקבע בבגדים שלו שלו, ומובן מה הטריד אותו בחלום. ממש מיד פנו לחתן, קנו ממנו את הטלית לתוך האמת. השאלה המוזרה שנשאלה בחלום מה עם הטלית, הפכה להגיונית ביותר, לגבי קניית הטלית מהחתן עבור השוור שלו. מסתבר, הוא אומר, כשהתבססו על דברי המחנה אפרים, שגם למת יש קניין על דברים שהם לצורכו. זכה וניתנה לו פשוט מהשמיים לרדת ולתקן את עניין הטלית השוור. ואנחנו ממשיכים רבותיי בפרשת שבוע, דברים שפרסם הרב חפץ במוסף שבת קודש. הגאון רבי בנימין שקוביצקי מספר יום בהיר בימי השבוע של פרשת שלח, הוא פוגש את הגאון הצדיק רבי הירשפלאי זצ"ל. רבי הירשפלאי פוגש את ידידו רב שלמה שבדרון, שהוא כולו סוער, שואל את רבי הירש, במה אתה מולהב כל כך? הסתכל עליו רב שלם ואמר לו, חשבתי לעצמי והתפעלתי, הנה בתחילת פרשת שלח, כתוב שהשם אומר למוישה, שלח לך אנושם ויסור, ואנחנו יודעים וכואבים עד היום את התוצאה, מה שיצא מזה. ובסוף הפרשה כתוב, ולא יססו, מי יודע מה יוצא ומה התוצאות של משכנת. העובדה הזאת מתחברת היטב עם דרשה של רב שלם, שבדרון בלונדון, שסיפר עליה תלמיד חוכם אחד, שהתארח שם בלונדון, רב שלם מתארח שם, פרשת שלח, ובערב שבת תלו מודעות בלונדון על דרשת המגיד מירושלים, והנושא היה פרשת השבוע והמרגלים של זמננו. הייתה סקרנות גדולה בקהל, היו שנבלו, היו מתכוון לצאת בגלוי כנגד המזרחי כדרכו, האם הוא ידבר בחריפות נגד מדינת ישראל, כי יד השם הטובה עליו. החדוש הוא רוצה שהוא יביא את יום, הוא מבקש לייצא ללונדון את המלחמות של ארץ ישראל נגד המזרחי. טוב, ליל שבת, הדרשה התחילה, הבית הכנסת היה מלא. רב שם דיבר על המרגלים של אז, שלא בעולם, ועל אנשים האלו שחטאו בחטאים קרובים של דור דה או דור המדבר, ועל העונש שלהם. ואז הוא אמר, האם כיום יש מרגלים? מי המרגלים שנשארו לדור שלנו? הוא אמר, הכל כתוב בפרשה, דברי רש"י מפורשים. ואויו לכם לציציס וראיסם אויסום, וזכרתם את כל מצוויס השם ועשיסם אויסום, ולא יססורו אחי לבבכם ואחי עיניכם אשר אתם זוינים אחריהם. פרש רש"י כמו מיתור הארץ, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, וסרסרים לו את העבירות, עין רואה והלב חומד, והגוף עושה את העבירות. אז הנה אמר רב שלם, הם המרגלים של זמננו שצריך לשמר מהם, צריך להדוף אותם. אל תתנו לרגל לכם את החיים, המרגלים האלו נראים כאילו לטובתנו. אבל מהר מאוד מתגלה עומתם, הם מאבדים את העושר, את השמחה, את העולם הזה, את העולם הבא, רק צריך להיזהר ולהישאר מהר מהם. ואנחנו ממשיכים כל העם, דברים נפלאים שכתב רב מאיר גליק, על טעם וריח אין להתווכח, תובנות חשובות מהבידוד ובעיקר מהימים שלאחריו. את השורות האלו הוא כותב שהוא הפיץ את זה בין המכירים שלו לפני פסח, חשוב שתקראו אותם, לפני שנעבור לקטע השני. אז הוא אומר ככה, אשתף אתכם בהרגשה של חולה קורונה מאומת, לא מפורסם כל כך, שאחד אולי כבר כן מפורסם, שאחד התסמינים של הקורונה הוא חוסר טעם וריח. נסו לדמיין מה זה לשתות קפה עם שתי כפיות קדושות, של סוכר או של קפה, כל אחד כדרכו, ולהרגיש רק טעם של מים חמים, לשתות ספרינג, ולהרגיש טעם של מים קרים, רק סמיך יותר, לשתות מים ולא להרגיש אפילו טעם של מים, כן כן, תתפלו, יש לי מים טעם, טעם של מים, שלא תדעו השם הלכם. לאכול עוגה ולהרגיש כאילו אתה אוכל רגבי יפר, אדמה, ולהשתפק, כן ברכתי על הבטום ומצא שבת, ברוך הלבטולה. בקיצור הוא אומר, בטוח לי שעל של פסח, זה היה לפני פסח כאמור, יראה אחרת, אפילו שזה יהיה בבידוד, כי הפסוק, אף להם ולא יריחון, קיבל אצלי משמעות חדשה. אולי זה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא, אבא של כולנו, שרצה בטובתנו תמיד, רצה שנרוויח מהקורונה שהמחית עליהם. עכשיו הוא אומר, אחרי כמה שבועות, אחרי שהשלמתי ברוך השם, אני מצליח חובה לעצמי לכתוב את הדברים הבאים. לצערי אנשים מאוד מזלזלים, בפרט צעירים, בכל הנחיות משרד הבריאות, אפילו שיש טענות ולעיתים צודקות, על החלטות שמתקבלות ממניע של אינטרס כזה או אחר, או בגלל שאומרים מה כבר יקרה אם אני אדבק, סך הכל אני אהיה מחוסן, ואני לא אחיה בפחד תמידי מלהידבק, הרי לצעירים זה לא מסוכן. אבל קודם כל, הטענה הזאת הכותב חשוב להעיר, שאף אחד לא יודע איך הגוף שלו יגיב, ראו דברים מעולם, השם ישמרנו, אבל אני מקווה, אומר, שאחרי שתקראו את הדברים האלה, תבינו שזה לא פשוט בכלל. בסקר שערכתי, כותב רב מאיר גליק, עם עשרות חולי קורונה שהבריאו, כולם מציינים ומרגישים כמוני, חוש הטעם והריח לא חוזרים לקדמותם, ואפילו שלושה חודשים אחרי, זאת אומרת, אפילו שהם כבר כן מרגישים טעם וריח, זה לא כמו מה שהיה בעבר, וזה, רבותיי, בזמן בלתי ידוע, יכול להיות אפילו חס וחלילה, שזה לא יחזור לעולם לקדמותו. וכאן המקום שואל, רבותיי, כאן המקום לשאול, האם שווה להידבק? האם הפחד מהידבקות והמאמצים להישמר מכך לא שווים? האם המחיר של פגיעה באחד החופשים מהווה תמורה שווה למלון בחינם? האם גם מלון בחינם אין? האם בגלל שקצת חם עם המסכה שווה לאבד חושים כל כך יקרים לזמן בלתי ידוע? איך אפשר לומר שלחלות בקורונה בגיל צעיר זה בסדר ולא נורא? אין לי ספק, הוא אומר, שבזמן הקרוב תראו שיצאו מחקרים שיאשרו את מה שאני כותב היום. הוא מסיים, תפיץ את זה כמה שיותר אנשים, שיש מחיר מאוד יקר לחלות בקורונה ושזה הפסיק שזה. ואנחנו משכים סגולות וישועות. העצה של החזוני של היהודי שהתקשה בגביית עתים התורה. כתב יהודי אחד לחזוני שבקשת פעם מנו, קשה לו לעסוק בתורה אפילו זמן קצר. חזוני שמר לו שכח הדבר של האדם, שרגע ההחלטה קשה. אומנם ברגע שהוא יחליט, החלטה נחושה, לפי מדרגתו ומציאות הדברים בסדר יומו וכעצה בו, אז הוא אומר, לא יעמוד בפניו שום קושי לקיים את ההחלטה. יש הרמזו כאין זה בדברי חז"ל, כולה אלמי מוידו, ושבס ניתנו תוירו. זאת אומרת, כמו שיום השבת קבוע ועומד, אף אחד לא יכול להזיז את יום שבס קדימה, אחורה. גם אם עוד דור חיוב, וגם אם ממש דחוף לא להזיז, הוא לא יכול לעשות. גם אי אפשר להשלים את זה בכפיים, לעשות שתי שבתות בזמן אחר. כך גם הוא אומר, בשבס ניתנו תוירו, אי אפשר להזיז שיעור תורה קבוע, ולא להגיד למחרת היום אני אשלים את הלימוד היומי, אלא בכל יום ויום צריך להשלים את חוק לימודו. תוך מאמרו של הרב הגאון ושמו צבי גנצליטה. אנחנו ממשיכים רבותיי עם החפץ מוחיים וחפץ חיים יומי. איזה מכשול באיסור חנוק ומצוי ביותר. בסיום הפתיחה מדעי החפץ חיים איסור נוסף שעשוי לעבור מסבור לשנורי. איסור חנוק, שלדעת הרבה גאונים הוא לאו גמור, שלמד מהפוסק לסכניף לו את העורף. מתי עובר על הלב הזה? גאון יום מתכוון בסיפור שלו להכניף לשומע, שידע שהוא סטונט פלומי. אולם גם בשומע לשנורי, רצו שיקשל באיסור חנוק. החפץ חיים מציין שהדבר מצוי הרבה מאוד, שיחה מספר בגנות חברו והשומע, אפילו שיודע שזה עבירה, מנענע בראשו, מוסיף כמה מילים, כביכול, מחזק את הסיפור, למה הוא עושה זה? כדי שמספר, זה אחד חשוב, הוא עוזר לו, יש לו כסף, מכובד, או שתם הוא חושב שיחשבו שהוא אידיוט ולא הבין מה שהוא אמר. על היסר הזה של החנות הקדור, הרבות חיים דברים מאוד חמורים, וחייב אדם למסור עצמו לסכנה בזה. הוא מוסיף שצריך להתחזק מאוד, לא לסייע למספר אפילו בצנועה אחת, שיראה ממנו שהוא מסכים לסיפור, ואפילו אם יראה על ידי איזה שויטה, שלא מבין את הסיפור. ולא זה בלבד, אלא שאם יודע שהוא יקבל אותו, חסרה הוא צריך להוכיח אותו. הוא עושה לו ברמה יחיים, כי אם הוא שותק ולא מוכיח אותו, כשזה תועל לי, אז הוא גם ניתחן. כשהביורים וסופי הם מביאים דמרה חובתכם לכמון, משה רבן יויינה, שגם באופן שהמספר לא יקבל את התוכחה, בכל מקום חייב למחות בו. ואם לא, הוא בכלל קטח הנפים, כי יחשבו שמתקים לדבריו. ואנחנו משכים הרבותיים בדקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיים, מה הקשתה כמו שלה עם רעמס עד בנות לופג. כמו שלנו שבס דף צדיק ווב, אומרת, מקוי שיש דוד סלופחוד. רש"י על התורה, על הפוסק בתקרב נבלוי סלופחוד, אומר שבנות סלופחוד חיבבו את ארץ ישראל. רבים מקשים על זה, מנה שהבקשה הייתה משום חיבוב. מילא הם היו מציעים להם שתי קרקעות, שתי אפשרויות, או קרקע בארץ ישראל, או קרקע בעלת שווי גדול יותר בחוץ לארץ, והיו ברוכות בקרקע של ארץ ישראל, זה הייתה הוכחה שהם חיבבו את ארץ ישראל. אבל עכשיו הרי לא עמדה בפניהם שום ברירה אחרת. עוד הנציב כותב, בעמק הנציב על הספרי אומר שיקר היה מזה שאמרו בתוך אחי אבינו, בארץ ישראל דווקא ולא בעבר הירדן, שכבר נכבש ולא צריך ללכת חלות, או יש רודי מנוחה על נחלתם. אבל לפי כוחם שיבחרו את ארץ ישראל מאוד, וגם הם נשים שעננות ובטוחות בכיבוש הארץ. כך גם כתב אחסם ספר, פרשת פינחוס, שחששו שיותן להם נחלו עם חצי שבת מנה שבעבר הים, ולכן אמרו, בתוך אחי אבינו. בגלל שהם חייבו את הארץ. בספר ליקוטי יהודו מובא בשם האמרה אמת, שאמר שאמא שלו עליה שלום הייתה חולנית, מאיר רוטבות, כפר של ספינחות, כמה שבועות לפני שהיא נפטרה, היא שמעה שהוא לימד את פרשת סלופחות שהם חייבו את הארץ, שאלה אותו מי אמר שזה בזמן שהם חייבו את הארץ, אולי רצו ירושה. אז הוא אמר לה שיש לי כל המדרשים, המייסיה זה היה בשנה הראשונה או השנייה. זה למדע אור המקוי שבין לנו מהפילים. אם כן, אם הם מבקשות רק חכמת הירושה, למה הם חיכו 40 שנה ולא תבואו מטלטלין, שבוודאי שירחו שם בזה התמצא, בזה אתם, אלא רק מחמת שכן נתחלת הארץ, מחמת חיבוב הארץ, אם תבואו את חלק שלהם. אנחנו משכים דפיים בהלוכה, אנחנו נוכלים לשעה טובה בסימן תוף פריטי צעיף א'. נוסח שפירת העומר זה, היום יום יחוד, היום שני יומים וכן לילה, וכן הלאה, סליחה. עד תוף השבוע הראשון, שאז מוצאים שהם שבוע אחד, שהם שני שבוע וכו'. מי שספר ביום הראשון, היום יום ראשון, ולא יום אחד, אז הוא לא יצא ידי חובה, כי ראשון זה תואר, ולא מספר. בעיקר דין יצאים ידי חובה בהזכרת מספר מהשבועות בלבד, נהגו להוסיף את המילה באוימר, נוסח אשכנז ללאוימר, נוסח ספרד, נוסח עודות המזרח. וגם נוסחות שעל פי אריזה, יש נהגו לומר את שתי הנוסחות, ויש הוראה שאומר שתי הנוסחות, לא אמר באוימר ולא אמר ברצף, אלא יספור פעם נוספת בשביל הנוסח השני. החל מיום השביעי, אז כמו שאמרנו, צריך להזכיר את הימים והשבועות, ולמה? בגלל שכתוב תספור 50 יום, וזה ספרת הימים. לכן שבע שבוע יש תספור לו, שזה ספרת השבועות. מי שהזכיר רק את מספר הימים, כגון היום 13 ימים באוימר, ולא הזכיר את השבועות, או להפך, יצא ידי חובה. אבל בימים שבצופי השבועות, אם הוא הזכיר רק את השבועות, צריך לחזור ולסור בברכה, כי לא ספר בכלל תהיה מונחיל, רק מספר השבועות. ואם הוא הזכיר את מספר ימים בלבד, גם צריך לשוב ולספור, אבל בלי ברכה. בזמן ספרת העומר לכתחיל הזה לעמוד בדיעבד, מי שספר בישיבה, יצא ידי חובה. ראשון הוא הביא את ראשת חזל, והסמכתי לה לא חזל, ויש כתוב, שבוע, שיבו שבוע, ספר לוח מאכל שר משבקומו. אל תקרי בקומו, אלא בקוימו, בעמידה. יש לתנו טעם לדבר על פי הזוהר, שצורת אומר יש חשיבות, מעין חשיבות של תפילת 18. אז הנה זה אמור, ביחס לצפירה עצמה. אבל למה זה צריך לעמוד, כבר משעת אמרת הברכה שלפני הספירה, ככל ברכות המצוות שצריך לעמוד בית האמירה. אבל נשען על חבץ כלשהו באופן כזה, שאילו היו מזזים שם בחבץ, היה נופל, עכשיו כי יושב ולא עומד. עד כאן בינן דפיים בהלוכה שנלמד היום בזאת. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חלקו ראשונים בנוגע למצוות ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן, שתקנו אותה כזכר לספירת העומר בזמן המקדש. חלקו הפוסקים, האם אפשר לצאת ידי חובה בשמיעה מפי אחר, ולכן מדאורייתא צריך לחזור ולספור, אבל לא לברך על הספירה. קטן משעה שמבין את עניין הספירה של 49 יום, צריך לחנך אותו לספור את העומר בלילה עם ברכה, ולא לחנך אותו לספור בלילה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, זכר במה שלמדנו באותו בקצרה, מנהג מאשכנז לאפות לפסח מצות דקות בלבד, ולאלה שנוהגים לאפות מצות אבות, אסור לאפות המילוי של בשר גבינה, בגלל שהעדים שיוצאים מהמילוי בשעת האפייה, מלכלכים לישון לחוץ, את הבצק מוהגים את האפייה, וזה עלול להחמיץ, גם בגלל שהעדים האלו דינם כמי קרות, שמתערבים בבצק, שנלוש במים, הם מייצים את תהליך חימות. ולכן שהבצק החמיץ לפני אפיין, וגם בדיעבד מצא ממולט בבשר וגבינה, תורה באחר. דף המתן בבלי, איזו הלכה בשבת לומדים הלכות שופר, והאם כלי אדמה מקבלים טומאה? כיצד הייתה עבודת הלווים בעגלות? כך, ולא נושאים מעניינים, יאללה מסכת שבס, דף תגובות. ולשים רבותיי את חזקות יומית, האם זה היו צעד של רבי רוחם, רבי רוחם ליבוביץ' משגיח ישיבת מיר, אז מובא בספר לא עבדך באמס, על רבי יפה שאומר בשם רבי רוחם, שאדם, כתוב, שאדם מטיבו קרוב יותר להתרשלות וכבדות, ואם לא יתגבר בחיזוק הזירוב, שער בעצלותו ויאבד רוב זמנו, שיקר עליית אדם והצלחתו, נובעים מכך שהוא מחזק עצמו, ומעורר כוחותיו לעבודה. חדל רבותה להתחזק, להתרחק, להתרחק מידת העצלות, שרוב זמנו של הצער הולך לאיבוד ובזריזות ביד תחתו הרוחנית שלה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות ובגשמיות, תורות טובות וכל טוב שלום.